שלושה ספרים שנפתחים. זה לכאורה לא מה שקורה. בוא נשאל את השאלה. שאלה ששאלו את הכל הראשונים. הצדיקים לא נחתמים לחיים. כלומר, אולי כן, לא יודע. תסביר לי אתה, אבל איך זה יכול להיות שהצדיקים בכל שנה נפטרים? והרשעים, לא נעים להגיד, אבל הם חיים ובועטים, ממשיכים, חיים, מה זה חיים? תוססים? עם כל הרשעה? אז איך רשעים? אם זה היה ככה, אם הממרה הזאת הייתה נכונה, מזמן העולם שלנו היה צריך להיות נקי מרשעים, מלא בצדיקים, תמימים וטהורים, והבינוניים, אולי אני יודע, הבנתי, אולי כולם בכלל בינוניים, הם חוזרים בתשובה בעשרת ימי תשובה, ושוב פעם חוזרים לסורם, וזה הרשעים שאנחנו פוגשים. אולי זה הכוונה. כמובן שזה לא יכול להיות. כי יש צדיקים מסוימים שנחתמים לאלתר לחיים. אז כנראה שמה, שהצדיקים שאנחנו רואים הם כנראה לא צדיקים גמורים, או שהרשעים שאנחנו רואים הם לא רשעים גמורים. ואז כולנו בינוני. אז כולנו בעולם שחי מעשרת ימי תשובה. זה גם קושיה עצמה. כי א', אז מה זה הצדיקים והרשעים הזה שהופיעו בגמרא סתם, מיותרים? באמת אין כאלה אנשים, באמת זה לא קורה התופעה הזאת. אבל יותר קושיה, כי בעשרת ימי תשובה לא נעים להגיד. אמנם ברוך השם הרבה הרבה אנשים מגיעים ועושים תשובה ושייכים למגמה הזאת. אז כל מי שלא היה שם, שהיה תלוי ועומד, לכאורה לא אמור להמשיך איתן. על הצד שכולנו בינוניים, מסיים את הגמרא, ולכאורה, אז איך יכול להיות שאנו רואים, שואלים הראשונים, צדיקים, לא עלינו נפטרים, ברשעים, לא יודע אם לא עלינו, חיים, תוססים. אז רב חיים, הוא העביר שיעור בשבת בבית מתתיהו, שלושה ספרים נפתחים, ראיתי את הדבר הזה, רק הדליק אותי, רק אמרתי, אני גם חייב לדבר על זה, והזדמנות, אתם תשלימו עם רב חיים, מה שהוא העביר. אני רוצה לשאול אבל שאלה נוספת. הסוגיה הזאת של החיים, באמת כמו שחיים נעים הדברים לאומרם, אני שואל מה זה החיים. אז באמת זו שאלה עצומה שאנחנו צריכים לשאול בעשרת ימי תשובה במיוחד, כי משום מה קורה דבר מאוד פלאי שגם אותו צריך לעמוד ולברר. אנחנו יודעים שתפילה העמידה שלנו, שהיא הלב של כל התפילה, מורכבת בעצם משלושה חלקים. שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ואת הבפנים, את הבקשות. יש נוטים לחשוב שהבקשות זה העיקר, כמו שמשמע בגמרא בברכות, שהשלוש ראשונות הם רק איך התאימצי, רק הקדמה, כי לא נעים לבקש השאר את הבקשות, אז אני קודם כל מקדים ואומר שבח לאדון, ואז מבקש את התוכן. זה קצת קשה משבתות וימים טובים, וראש השנה שאנחנו עומדים, כי שם העיקר חסר מן הספר. אם הבקשות הן העיקר, אז למה דווקא בשבת, ימים טובים שאנחנו מתעלים לפסגה של המציאות, שם דווקא העיקר חסר מן הספר? זה קצת קשה להגיד. אז נגיד שנייה שנניח לנקודה מה המרכז בתפילה, האם המרכז הוא לעמוד לפני המלך, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, זה המרכז. הבקשות, גם בהם תמון המפגש לפני המלך. כי לידי זה שאני מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אני בעצם מבין שהכל ממנו. אולי ככה צריך להסתכל על זה. ככה הרב מרדכי לימד אותנו זכר צדיק וקדוש לברכה, על פי דברי הרב בעולת ראייה. אבל נניח שנייה לזה בצד, ונשאל את השאלה. בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות, אסור לבקש בקשות. אסור. כל המהות זה לבוא ולהגיד קודם כל שבחה דמרה, קודם כל להגיד את שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואז לבקש בקשות. רק אחרי שאמרנו את השבח של ריבונו של עולם, אפשר לבקש את הבקשות הפרטיות. למרבה הפלא, דווקא בעשרת ימי תשובה, פתאום השלוש הראשונות מרחיבים אותם ומעצימים אותם. אז אני יכול להבין מאוד למה, כי אנחנו רוצים מאוד לדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא. יש רק בעיה אחת, שאת התוכן של הבקשות אנחנו שמים שם. מלא אני מבין למה האל הקדוש מתרחב, ואני יכול להבין, ובכן הקדישך מלך, ובכן, אני יכול להבין את כל הדברים האלה, אבל לכאורה צריך לשאול, איך יכול להיות שאנחנו מזכירים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למהלך אלוהים חיים, בא עבד מתחנן, תכתוב אותי לחיים, תשתוק. אתה עכשיו לא צריך לדבר. עכשיו אתה צריך להתעסק רק בשבחו של האדון שלך. זה שלוש ראשונות. דווקא עכשיו, בראש השנה, כל השנה התאפקת. שלוש ראשונות, שתקת כל הזמן, אמרת כמו תוקי את מה שכתוב בסידור.
אז עכשיו בעשרת ימי תשובה, במקום לפתוח בכל המהות, הרי עשרת ימי תשובה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז תשתוק קצת, תפסיק לבקש את הבקשות הפריות. עכשיו אתה דוחף זוכרנו לחיים. אומר רבי יצחק, שהכל מכוון למענך אלוהים חיים. אשריך, רבי יצחק, אתה אמרת את הסוף של השיעור, אנחנו נגיע אליך בסוף. בסדר? אשריך. אז זה שאלה שצריך לשאול, ואני אגיד, זה לא שאלה שאני שואל, זה בעצם המסכת סופרים, זה הכל מתחיל מהמסכת סופרים, זה כתוב, זה לא מופיע בשס. ההוספות של זוכרנו לחיים לא מופיעות בשס. האל הקדוש והמלך הקדוש זה מופיע בשס. המלך המשפט זה מופיע. ולכן אמרו הפוסקים, נחלקו הפוסקים, מי שאמר זוכרנו לחיים ולא אמר זוכרנו לחיים, האם הוא חוזר או לא? מחלוקת ראשונים, נפסק להלכה שלא צריך לחזור. זוכרנו לחיים לחפץ בחיים, לא צריך לחזור. כי זה לא כתוב בתלמוד. והמלך המשפט, מחלוקת גם נוספת, אבל באופן פשוט, כי השאלה אם זה כלול במלך חוזר זכר המשפט, האם אמרתי, לא אמרתי את התוכן, מחלוקת פוסקים, להלכה זה גם נפקה מינה, אבל מכל מקום, זוכרנו לחיים, זה בכלל שנוי במחלוקת. יש מהראשונים שכתבו שלא לומר אותו. ובאמת מה המקור לומר אותו? אז מובא אצלכם בטור, במקור השני, אומר הטור במסכת סופרים, כשם שחתימתן של ראש השנה ויום הכיפורים משונה משאר ימים טובים, כי אנחנו לא אומרים, נכון, לא אומרים, נכון, מקדש ישראל והזמנים כמו בכל חג. מקדש עמו ישראל ביום הזיכרון, או מקדש ישראל ביום הכיפורים, אנחנו אומרים חתימה שונה משאר החגים. אף על פי שראש השנה ויום הכיפורים מופיעים לפעמים כחגים בתורה. אז כיוון שחתימתן, אומר המסכת סופרים, משונה משאר ימים טובים, כך תפילתן משונה. ולכן אין אומרים זוכרנו בג' ראשונות, וכתוב כתוב לחיים טובים בג' אחרונות, אלא בשני ימים טובים של ראש השנה וביום הכיפורים בלבד. ובקושי התירו עד כאן. המסכת סופרים פותח ואומר, בקושי התירו לנו לומר בשני הימים טובים של ראש השנה ויום הכיפורים, זוכרנו וכותבנו. נכון, את זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים. בקושי התירו את זה. ובאמת איך יכול להיות? הטור פה ממשיך ומואר מחלוקת, האם מי שלא אמר אותו, ולמסקנה להלכה אנחנו אומרים את זה, בכל הסרט ימי תשובה. אבל באמת צריך לשאול, איך יכול להיות שהשתרבבו לתפילה שלנו, לשלושת הראשונות ושלושת האחרונות, בקשות פרטיות, דווקא בראש השנה ויום הכיפורים שאנחנו צריכים כל כך להקפיד, אולי שץ, ששמה נכון אומר רבן גמליאל, אומר שדווקא השליח ציבור אולי בראש השנה, שמה זה עיקר התפילה. כאילו בדווקא בזמנים שאנחנו צריכים לתקדק בתפילה, דווקא שם השתרבבו לגימל ראשונות וגימל האחרונות בקשות פרטיות, צריך ביור. אם כן, יש לנו שתי שאלות מרכזיות. שאלה ראשונה, מדוע כתוב בגמרא שזוכרנו לחיים, הצדיקים נחתמים לחיים והרשעים למיטה? הרי אנחנו רואים שזה לא כך, לכאורה. שאלה שנייה, זה מה התוקף להוסיף בקשות פרטיות בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות. בשביל לבאר את הדבר הזה אנחנו נלך לשיטות הראשונים בשאלה הראשונה. לגבי השאלה הראשונה, איך יכול להיות שצדיקים חיים, שצדיקים מתים ורשעים חיים? איך זה יכול להיות? על זה באמת ענו הרבה מהראשונים. התוספות כבר על הדף, תירוץ שמופיע בעוד כמה ראשונים, הרשב"א גם מופיע. ובתוספות זה מופיע. אבל התוספות כותב בקצרה בסוף התוספות, מופיע אצלכם מקור מספר 3, אומר התוספות, וכל זה דקרא אחא, גבי רשעים מיתה, וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. אומר תוספות, עוד רגע אנחנו נקשה על זה שאלות, אתה צודק, צריך לעשות הרבה שאלות. אומר תוספות, אני יודע לתרץ לך, מה הבעיה? מה שכתוב חיים ומיטה, זה לא חיים ומיטה של למות פה בעולם הזה, אלא חיים ומיטה לעולם הבא. אומר תוספות. מה אומר לנו הרב ברזילאי, מה קשה על זה?
מה? מה שהיה חיים ומוות בעולם הבא.
אז כאילו הכוונה אולי חיים לעולם הבא, ומוות לגיהנום. ככה הרשב"א מסביר. הרשב"א מסביר שהכוונה מוות והכוונה זה גיהנום. זה הכוונה, לא לחיות כאילו. אופה, איזה קושייה אדירה, רב חיים, אשריך, מצוין, מדהים, שאלה אדירה. שואל רב חיים, תירץ את התוספות, הבנתי שאני לא מבין, כי חיים זה בחיים בעולם הבא ומוות בעולם הבא, בסדר, שרו הקושיות שיש רשעים חיים ויש צדיקים מתים, הבנתי, כי זה לא לאבא. שואל רב חיים, מה היא עול, מה הנקודה? אז לא הבנתי, למה בראש שנה צריך כל פעם לדון אותי? בסוף החיים, יותר מזה מסיף, בסוף החיים ידונו אותי, האם אני שייך לגן עדן או לגיהנום? למה בכל ראש השנה דנים אותי?
יש נקודות.
תסביר לי מה הנקודה. הרי אנחנו סיפרנו פעם שעברה כל השיעור על רבי אלעזר בן דורדי, אתם זוכרים עליו? מה היה קורה עם כל ראש השנה? כל השנה חתמו אותו לחי, למיטה, למיטה, לחיים, גיהנום, 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 בסוף חתמו אותו. נו, אז מה, מה עשית? בסוף הוא נכנס לגיהנום, מזומן לחיי עולם הבא, ראינו. בשביל זה הכנתי את השיעור מראש, מוטי, כי ידעתי שאתה הולך לשאול את זה השבוע. סתם, אני צוחק. אז מה, אז מה, באמת, מה הסיפור? שואל רב חיים. רגע, רגע, אתה מגיע לתירוץ הרייבד. אתה מגיע לרייבד.
השאלה
היא מתי להתקבל צו 8,
בזמן
שנקבע או קודם? הרייבד, עוד מה נגיד. אני יודע מה אתה רוצה להגיד. התירוץ לרייבד, עוד רגע נגיע. עוד רגע נגיע. תירוץ אחר. אבל אנחנו עכשיו בתוספות, רבותיי. גדולי עולם, תוספות. נסים להבין מה הוא אומר. שואל רב חיים, למה צריך כל שנה לדון אותי על החיים של העולם הבא? האמת שהמהרש"א קצת מתרץ אותו. המהרש"א זה מופיע במקור הבא, כאילו תדלגו על הר"ן, שנייה. המהרש"א, הוא אומר, אומר המהרש"א ככה, ועל כן הנראה, אתם רואים במקור 5, ועל כן הנראה בזה, דוודאי בצדיקים ורשעים גמורים כאירי. והיינו צדיקים שאין בהם רק שוגג, שנקרא חטא, כמפרש ביומה. וכנאמר, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב אלוהי חטא. אתה לא אומר, אפילו הצדיק יש בו חטא שוגג. כלומר, פה המהרש"א מתחיל לענות על שאלה שכבר הזכרנו אותה מקודם, האם הצדיקים זה צדיקים גמורים, זאת אומרת שבחיים לא עשו חטא? כלומר, הוא מתכוון לאותם שלושה שמתו בעטיו של נחש? כאילו, לזה הוא מתכוון? אומר המהרש"א, לא, לא. ברור שזה צדיקים, הכוונה שאין בהם איזה זדון או משהו כזה, אבל שוגג יש בהם. שוגג יש בהם. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. סימן שהגדרת צדיק היא לא בהכרח לא לחטוא. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז זה עונה המהרש"א. ואומר, וממשיך המהרש"א ואומר ככה, ולא יחטא, רצה לומר, אפילו הצדיק יש בו חטא, ורשעים אנו שיש בהם חטא פשע ומרד, שהם פושעים ומורדים, ובינוניים אנו שיש בהם חטא מזיד, אבל לא מרד, באמצע. ואז הוא ממשיך, והוא מבואר כמו שכתבתי בפרק מי שמתו, שהצדיקים במיטתן נקראו חיים, וההפך, הרשעים בחייהם קרויים מתים, שהצדיק שמת, הוא חיותו לעולם הבא. תקשיבו טוב, זה התירוץ של המהרש"א. שהצדיק שמת, הוא חיותו לעולם הבא. ומיתתו בעולם הזה, כמו שכתוב, אדם כי ימות באוהל, אינו רק במקרה. המיתה שלו זה מקרה בעולם הזה. באמת, הוא חי על ידי מיתתו. וממשיך ולהפך, וההפך, הרשעים, חייהם בעולם הזה, אינה אלא במקרה. ואם היא תתן מוחלטת לעולם הבא. אומר המהרש"א דבר אדיר. אומר המהרש"א, הצדיקים נחתמים לאלתר לחיים בעולם הבא על ידי זה שהם ימותו בעולם הזה. זה הכוונה. כלומר, כיוון שהם מתים, המיטה שלהם בעולם הזה, זה החיות שלהם לעולם הבא. ולעומת זאת הרשעים, זה ממש דומה למה שחז"ל אומרים במסכת אבות, שלמה, נכון, במסרה ממורות נברא העולם, נכון, לפעמים הקדוש ברוך הוא נפרע מהרשעים בעולם הזה כדי שלא יהיה להם שכר על העולם הבא. אז כאילו הכוונה, הוא נותן להם חיים בעולם הזה כדי שיהיה להם מוות בעולם הבא. זה מצוין, המהרש"א מסביר ממש את עומק התוספות. אבל זה עדיין לא ענה על השאלה של חיים. נכון? למה אנחנו צריכים את זה בכל ראש השנה? למה אנחנו צריכים את זה בכל ראש השנה? מה הבעיה להתפלל כל הזמן על חיי העולם הבא? אנחנו כל הזמן צריכים להתפלל על חיי העולם הבא, מה זה סותר? אבל למה אנחנו נדונים האם נגיע לחיי העולם הבא? זה מיותר לדון אותנו 25 פעם, אם בפעם האחרונה זה מה שיקבע? זה מיותר. זה שאנחנו נתפלל כל היום ונקסוף לחיי העולם הבא? זה מהרגע שנבלד נקסוף לחיי העולם הבא, זה לא סותר את זה.
כשמשתנים, הרשעה לא יהיה כל הזמן רשעה.
אז לכן אנחנו שואלים, אם זה לחיי העולם הבא, אז תדון אותו בסוף. הוא ישתנה, אין בעיה. בראש השנה תדון אותו על העולם הזה, ולעתיד לבוא מה שיצא. הוא יחזור בתשובה בכל מקרה, תעשה את זה בתשובה, תשאיר. את כל התהליך תשאיר. בסדר?
גם הצדיק
נכון.
אז כלכם כל שנה חייבים לדון לחיי
עולם הבא. לא, אבל אם זה לחיי עולם הבא, מה הלחץ שלך? הרי תחכה איתו בסוף, הרי בכל מקרה זה לא רלוונטי מה שדנתי איתו בשנה הראשונה, זה לא רלוונטי. הוא ישפר את המעשים בכל מקרה. בראש השנה תעשה דין, תעשה יום דין. דין של העולם הזה, דין של העולם הבא, מה רלוונטי? הרי רבי אלעזר בן דודי, אני לא לחיי עולם הבא בסוף חייו. אז השאלה של תוספות עדיין צריכה תירוץ. אומר הר"ן, אתם רואים את החידושי הר"ן? אני חוזר לתירוץ אחר, תחילה. יש לפניכם את חידושי הר"ן, מקור אחד קודם. אומר הר"ן, גם בא לתרץ את הקושייה הזאת, אני תמצמתי ככה את דבריו, אלא עיקרן של דברים, כמו שכתב הרב רבי ישעיה הזקן מתורוני. צדיקים ורשעים, תקשיבו חזק, תחזיקו חזק, זה הולך לטלטל אתכם, בדין זה כמה? מה הכוונה? שאותם בני אדם שזוכים בדין, מחמת איזה זכות, מכרח הצדיקים גמורים, שצדיקים גמורים הם בדין זה. אף על פי שעוונותיהם מרובים מזכויותיהם, לפי שמתעדות של הקדוש ברוך הוא נותנת לשלם להם בעולם הזה, איזה זכות שעשו. צריך להקשיב טוב מה הוא אומר פה. רבי יושיעו מתרני, וככה גם הרמב"ן מתאר את האמת ששיטת הרמב"ן מפורסמת בשער הגמול, הרמב"ן ככה מסביר, על פי הפסוק, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. הרי הפסוק שם מסביר שאם יבואו אנשים לבית דין, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. אין הכוונה שהצדיק הזה הוא צדיק. הכוונה הוא צודק בדין. זה הכוונה, הצדיקו את הצדיק. הכוונה הוא בא לבית דין, ובית דין מצדיקים את מי שצריך להצדיק בדין הזה. יכול להיות שהוא הרשע הכי גמור. אבל מה לעשות, הוא צודק. הפוך, לא תכיר פנים במשפט. אפילו אם הוא צדיק, אסור לך להכיר פנים. הוא צדיק בדין. הוא צדיק בדין הזה. יכול להיות שעוונותיו מרובים מאוד. הוא צודק שיחיה. במילים אחרות הכי פשוטות, אני אגיד את מה שהרמב"ן ורבי יהושע מתרני מתרצים. אומרים, אתה יודע מה זה צדיקים גמורים נחתמים לאלתר לחיים? הכוונה, צדיקים גמורים, מי שצדק שיחיה. למה הוא יחיה? לא יודע, אולי כי הוא רשע גמור, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו בראש, עכשיו כמה שנים לתת לו, כמה הזכויות שהיו לו, הוא רוצה להעביד אותם פה עכשיו בחיים שלו. זה לא הכוונה צדיק, צדיק. אז לפי הרמב"ן, כאילו צריך להגיד, צדיק, לא צדיק. כן? אז זה הכוונה, צודק שיחיה, זה צודק. האמת, שבעומק דברי הרמב"ן, יש דברים עמוקים מאוד. לכאורה הדברים של הרמב"ן מטלטלים, זה פלא. מה זה צדיקים? זה הופך לנו את כל הגמרא, אנחנו רגילים. צדיקים נחתמים לאתר לחיים, אנחנו מדמיינים את כל האנשים הצדיקים נחתמים לאתר לחיים. הספר של רשעים, לא רוצים לכתב בספר של רשעים. יכול להיות, אומר לך הרמב"ן, שטוב מאוד שנחתמת ברשעים. זה מה שצודק בשבילך. בדין הזה שתחיה, אתה רשע, הכוונה, אתה צדיק גמור, אתה צריך למות. אז האמת שבעומק הדברי הרמב"ן יש זה עומק גדול מאוד. מה העומק של הדברים? הרמב"ן כאילו אומר, איך אתה תעמוד בראש השנה? מה תתפלל? מה תתפלל לפי הרמב"ן? תחשבו איזה עומק מטורף זה. מה הרמב"ן אומר? תפתח את הסידור ותגיד, ריבונו של עולם, תעשה מה שאתה רוצה. מה שמגיע, מה שצודק. אני לא מתפלל על חיים שלי, כי יכול להיות שהחיים האלה הם לא צודקים לגביי. ויכול להיות שלא מגיע לי לחיות. תעשה הטוב בעיניך. לפי הרמב"ן זה כאילו איזה עיסוק של התבטלות. אנחנו מגיעים לדין ולא יודעים. זה לא קשור לצדיקים. צדיקים וחיים זה לא דווקא. כלומר, אם לפי תוספות, בשביל להסביר את התירוץ, שינינו את המושג חיים. המושג חיים השתנה. לפי הרמב"ן, שינינו את המושג צדיק. עכשיו, אחרי שראינו כבר שתי שיטות תוספות והרמב"ן, אנחנו ניגשים, יכול להיות. פרויקט השו"ת.
צדיקים גמורים הם בדין אף על פי שעוונותיהם מרובים.
כן.
זה מדובר על הרשעים, לא על הצדיקים. ואחר כך הוא כותב, וכן נמי, שצדיקים זכותיהם מרובים. אז בשורה השנייה זה לא צריך להיות צדיקים אלא רשעים. צדיקים,
רובם הם... אחרי זה נדבר על זה, זה נראה לי מדויק. לא, זה נראה לי מדויק. בסדר, נדבר על זה אחרי זה, רב חיים. מחילה. אחרי זה נדבר על זה, בעזרת השם. בכל מקום, עכשיו נעבור לשיטה שלישית. שיטת הרייבד, שאותה הזכיר גם חיים מקודם. שיטת הרייבד. זה מופיע ברמב"ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ב'. הרמב"ם אומר כך, אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב אבוניך, וכן מדינה שאבונותיה מרובים מיד עובדת, שנאמר זקת סדום ועמורה כי רבה, וכן כל העולם כולו עם אבונות מיידים שחתיים וכולי, ממשיך הרמב״ם וכולי. ושיקול זה, ממשיך הרמב״ם אומר, אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. הרמב״ם פה קצת יש לו ניצנים שהוא בא לענות על השאלה שאנחנו שואלים. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, לכן לא אביא את הרע בימיו. ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. מסיים הרמב״ם עם אלה, ואין שוקלין אלה בדעתו של אל דעות, והוא יודע איך עורכין הזכויות כנגד האבונות. הרמב״ם נראה הלך בשיטה שלישית לגמרי. הרמב״ם השאיר את הגמרא כפשוטה, והרמב״ם אומר אל תשנה את המושג צדיק, אל תשנה את המושג חיים, אל תשנה לי חיים נכתם למטה, אל תשנה שום מושג, תשנה את עצמך. הכוונה, תפסיק לחשוב שאתה מבין מה שאתה רואה פה. תפסיק לחשוב שאתה מבין. מה אתה רואה? צדיקים נכתם לאתר לחיים? אתה לא יודע מה קורה. אתה לא יודע באמת. אתה לא יודע מה הוא באמת. אולי הוא עשה אווירה אחת שעליה היא משקל כזה, ככה גדול, אדיר. ואולי הרשע הזה, זה בסתר, אתה לא יודע, הוא עשה זה, אתה לא יודע. אל דעות השם ולא נתקנו הללות. בעצם אומר לנו הרמב״ם, ובעצם אומר לכל הראשונים, זה הרמב״ם בשיטתו בקודש, להשאיר את דברי התלמוד כפשוטם, ממש עומדם, זה ממש שיטתו של הרמב״ם. הרמב״ם אומר לך, תפסיק למצוא תירוצים, תפסיק לחפש תירוצים, תשנה את עצמך, אתה לא מבין כלום, אל דעות השם ולא נתקנו הללות. יש מצווה אחת שאומר כנגד הרבה, יש, אין מה, אין מה, אתה לא יכול להבין. זה מפחיד מאוד. כי אז אתה מסתכל ימינה ושמאל, אתה אומר, וואו, מי פה צדיק, מי פה רשע, אני לא יודע, אין לי מושג. כאילו, כל המושג המוסרי מתשטש. כמובן, זה לא בא לתשטש את המושג המוסרי. כשאתה בא לבחון את הקדוש ברוך הוא, אל תנסה להבין. אל תנסה להבין. זהו, כלום. אתה, נכון, זה הרמב״ם שיטתו גם לתרץ את הידיעה והבחירה. אומר הרמב״ם, ידיעתו של הקדוש ברוך הוא במורה נבוכים, זה בכלל לא הידיעה שלך. שטוק, זה. אתה לא מבין. מה שאתה חושב שאתה יודע, נכון, אתה לא יודע. כאילו הרמב״ם שיטתו אומר, תתרומם, בוא, תפסיק את זה. נותן לנו שתי סתירות, כאילו, מה אתם מתחילים לתרץ תירוצים? אתה לא מבינים כלום. הרייבד חולק על הרמב״ם. מושיג על הרמב״ם, בואו נראה את ההשגת הרייבד. אומר הרייבד ככה, אדם שאבנותיו מרובים לו זכויותיו, מיד הוא מת בראשו, אינו, אז הוא אומר, אי אפשר. או אמר אברהם, לא כמו שהוא סובר. שכשאמרו רשעים, נחתמים לאלתר למיטה שמיד מתים. לא נכון. ואינו כן. כי יש רשעים חיים הרבה. אומר הרייבד, נכרה כתוב במציאות, כאילו אומר, יש הרבה רשעים חיים. הרמב״ם יגיד לו, אם אתה יודע, אתה יודע אם הוא רשע או לא? אל דעות השם. הרייבד אומר, לא, אני רואה פה כמה רשעים רצים פה עכשיו לזה, לעשות עבירות. הוא אומר, איך אתה מסתדר במציאות? אלא מסביר הרייבד, אלא נחתמים לאלתר, שלא ימלאו ימיהם שני הדור שנגזרו עליו. זאת אומרת, זה מה שאתה הזכרת, הרב חיים, שלכל אחד יש מכסה. לכל אחד יש מכסה. לא הוא קיבל 40, 50. למה הוא קיבל? לא יודע. האמת שזה אנחנו לא יודעים. אין לנו מושג למה הוא קיבל 70, 80, 90 בהתחלה. ואז אנחנו עושים ככה חשבון. כל ראש שנה יש כאלה מקבלים בונוס. יש כאלה מקבלים מינוס. קראים את הסיפור על אבא של רב זושה ורב מלך. יש סיפור על רב זושה, על אבא של רב זושה ורב מלך. אז הוא היה איש חסד. פעם אחת הוא נסע בדרך. ככה עם הקרקרה, היה איש עשיר. נסע עם הקרקרה, פתאום רואה איזה קבצן בצד הדרך. העגנון שלו אומר לו, יש קבצן. תעצור. הוא עוצר. הוא התחרט הרגע שהוא עצה. הקבצן פרצוף כזה קשוח, מסתכל עליו. אומר לו, מה אתה עושה? תלך מפה, אני לא רוצה לראות אותך. יש לי מסלול של קבצנות, ואתה אל תיקח לי אותו. אתה אומר לו, אתה רוצה לעלות לעגלה? לא, אתה רוצה לקחת לי את המסלול שזה, מתחיל לצאת עליו, זה. טוב, אומר, וואי, הוא כזה עקשן. טוב, תן לי לפחות לעזור לך קצת משהו, אולי אני יכול לתרום לך. לא, אתה זה, אתה מתחיל לצאת עליו ולקוס עליו. ואז הוא כזה בא להמשיך. פתאום אומר, אולי כל הביזיונות האלה, אני צריך להיות בחסד אמיתי. הוא אומר לעגלון, תעצור, אל תמשיך. הוא יורד לקבצן הזה, אומר לו, תעשה טובה, אם לפחות אני לא אקח אותך, אני אקח את הפקלח שלך, את המסע שלך. הוא מתעצבן, הוא אומר, טוב, אתה כזה, מה, אתה כזה עקשן וזה, זורק לו, זורק לו את זה בפנים. הוא אומר, הולך, תשים את זה בכתובת הזאת והזאת. טוב. הוא אומר, בסדר, לפחות זה החסד שאני יכול לעשות עם אותו קבצן. לוקח את הפקלח, טס לעיר עם המרכרה. הוא מגיע לאותו מקום שהוא ציווה אותו לשים את זה. בא להכנס את זה, פתאום הוא רואה אותו. הוא רואה את הקבצן הזה, הוא לא מבין איך הוא הגיע לשם. הוא חייך אליו, אומר לו, תקשיב, אני נשלחתי מהשמיים לנסות אותך. אתה היית אמור למות עכשיו. אבל בגלל שהתנהגת יפה, נותן לך עוד שנה. פרגן לך בעוד שנה. אחרי זה, כשהוא שמע שיש לו עוד שנה, אז מספרים שהוא שמע שיש לו שנה, אז הוא רץ לביתו, ואז הוא אמר לי, אשתו, תקשיב, אני נסגר בעליית הגג, שנה שלמה, אני לומד תורה. הוא סיים את השנה הזאת, נולדו לו באותה שנה רב מלך וזושה, נולדו באותה שנה, ואז כשהוא סיים את השנה, הגיע פתאום הקבצה הזה, הוא אומר לו, לא הגעת. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, זהו, נגמר הזמן. הוא אומר לו, מה נגמר הזמן? הוא אומר לו, אל תדאג. עכשיו בגלל שהתנהגת יפה, נותנים לך עוד 15 שנה. נותנים לך 15 שנה. אז הכוונה, זה כמו זה מזכיר לי, הכוונה, אומר הריינד, תקשיב, יש לכל אחד מכסה של חיים. לא יודעים למה אותו אחד היה צריך למות, לא יודעים. עוד שנה נתנו לו, ארכה, התנהג יפה. עוד פעם, כאילו כל ראש השנה, אתה או מקבל בונוס, או מקבל תוספת, או מקבל מינוס, לא עלינו, חס ושלום. זה הכוונה, נחתמים למיטה, נחתמים לחיים. ככה זה הפירוש הרביעי שראינו. בעצם אני מסכם, עד עכשיו ראינו תוספות, חיי העולם הבא, זה התירוץ. רמב"ן, צדיק בדינו, צדיק שימות, צדיק שיחיה, יכול להיות שהוא רשע גמור. רמב"ם, אתה לא מבין כלום. הרייבד, מקזזים לך מהחיים ומהזה, זה הכוונה, נחתם. לאלתר, הכוונה, לאלתר מקזזים, לאלתר מוסיפים, אבל לא הכוונה שלאלתר תמות. עד כאן הרבה הסברים. המהר"ל, בחידושי אגדות, מביא את כל ההסברים האלה, ומקשה עליהם אחד אחד. אחד אחד הוא מקשה עליהם. הוא לא מבין אותם. והמהר"ל מגיע בסוף לחשבון שמרומם אותנו אולי למה מושג, מה זה באמת חיים. בואו נראה את המהר"ל. אומר המהר"ל, ואינו מדבר מן החיים, אני חתכתי הרבה, זה הרבה יש מה לראות, אבל המהר"ל ככה אומר, ואינו מדבר מן החיים מצד עצמו. וזה אומרם, הרשעים אפילו בחייהם נקראים מתים, והצדיקים אפילו במיתתם נקראו חיים. אני אסביר לך עומק, שלפיו אתה תבין מה זה צדיקים נחתמים, במיתתם קוראים חיים. והרשעים בחייהם קוראים מתים. מה זה? ורוצה לומר, כי עיקר החיים הם החיים שבאים מן השם יתברך. שהוא יתברך נקרא מקור החיים, וממנו הוא החיים. כי אין ראוי שיהיה נקרא חי, רק כאשר חיות שלו מן מקור חיים. אומר המהר"ל, אתה יודע מה זה לחיות? רק כשאתה מקבל את החיים, השם יתברך. זה חיים. כל דבר אחר זה מוות. לחיות כי עדיין לא מתתי, זה הדבר הכי נורא שיש. לחיות כי עדיין לא מתתי, זה מקרה, אומר המהר"ל. אתה צריך חיים בעצם. אבל הלשון של המהר"ל תמיד מזכיר חיים בעצם וחיים במקרה. זה הלשון שהוא לחלק בהרבה דברים. אומר המהר"ל, כשכתוב שהם נחתמים לחיים, זה עצם החיים. באור פני מלך חיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. אתה יודע מה זה חיים? זה להיות דבק בריבונו של עולם. זה להיות שכל החיים שלך זה מריבונו שלום. זה מושג חיים. אומר המהר"ל, לפי זה איזה יופי. קודם כל הוא מוכיח ומבסס את שיטתו. מאיפה הבאתי שהמושג חיים? אולי חיים זה לא למות. אומר המהר"ל, יש לי הוכחה מהתורה שחיים זה להיות קשור למקור. להיות דבק בריבונו של עולם. אומר המהר"ל, הוא כמו, הוא אומר, כי אין ראוי שיהיה נקרא חי, רק כאשר החיות שלו ממקור חיים. וכמו שיקראו המים, מים חיים, כאשר הם באים עם מקור אחד, כי נכתיב מים חיים, אל כלי. מה זה מים חיים? יש מים מתים? מתי שמעתם על מים מתים? אומר, בטח. מים חיים זה לקחת מימה עיין. מים שנובעים מהמקור, שלא מנותקים מהמקור שלהם. זה ההבדל. מים מעיין מתארים, נכון? מהאפר שרפת את החתן, נתן לו למים חיים אל כלי. בשביל לתאר את המוות, שימו לב איזה יופי, איפה הפסוק הזה לוקח? הפסוק הזה לקוח מפרשת חוקת. ששם אני רוצה לתאר את האדם מטומאת המת שלו, ואני נותן עליו מים חיים. בעצם, אם שמתם לב, כל המקור, דרך אגב, הוזכר עוד פעם הפסוק הזה, אדם כי ימות באוהל, בדברי הרמב"ן, ובדברי המהרש"א. אדם כי ימות באוהל, המושג הזה מאותו טומאת מת שכתובה שם. שם העומק של המושג, מה זה חי ומה זה מת. בעצם אומר לנו המהר"ל, להיות חי זה להיות דבק במקור. ואתם, הדבקים, חיים כולכם. מי שדבק בהשם אלוקיכם, כלומר מי שדבק למקור שלו, הוא חי. אבל הוא מת. לא, המיטה זה במקרה. המיטה הזאת שאתה רואה שהוא לא פה, זה לא אומר שהוא לא חי. הוא דבק במקור. ואולי יותר מזה, אולי צדיקים במיטתם, דווקא אז הם נקראים חיים ביותר. למה? כי עד עכשיו היה סוף סוף את מעכבי העולם הזה שמעכבים אותם להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. יש להם מסוף את הגוף, את החומר שהוא באוכרם והוא ממונע מהם להיות דבקים. אבל דווקא כשהם מתים, אז הצדיקים במיטתם נקראים חיים. אז הם הולכים להשתעבה בגוף הדמלכה. הם הולכים להיות דבקים בקודש הבריח ושכינתי. הם מופיעים את זה בלי חוצץ. זה מים חיים. הולכים להתחבר למקור. לעומת זאת הרשעים, כשאתה רואה את החיים התוססים שלהם, הם גוססים. הם מתים. הם מתים מהלכים. הם חיים רק כי הם עדיין לא מתו. הם לא חיים בעצם. הם חיים במקרה. הרשעות הזאת, הרשעה כולה כעשן תובד. באמת מתברר, אנחנו עומדים בראש השנה, ואנחנו עכשיו מקבלים את המקור של המקור. הקדוש ברוך הוא מופיע, מופיע, דרשה שמימצו, וממילא כל החיים מקבלים את עוקפם. לא צריך לעשות שום פעולה. ריבונו של עולם מגיע. ומי שדבק בו, הוא חי. ומי שלא דבק בו, הוא מת. זה מה שקורה בראש השנה. בראש השנה כל באי עולם באים לפניו כבני מרום, וכל אחד נערך לפי מידתו. זה התוצאה של קרבת השם. מלא מתברר מי שדבק בהשם הוא חי. לא צריך שום תירוץ, אומר המהר"ל. הכל קורה ופועל מעצם קרבת השם. אתם דבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם, אנחנו דבקים בהשם, אז אנחנו חיים. לפי זה יוצא פלא גדול. כשאנחנו מתפללים בראש השנה בשלוש ראשונות, בשלוש האחרונות ומוסיפים, זוכרנו לחיים. מי חמוך אב הרחמן זוכר צוריו ברחמים לחיים. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, את כל שלושת השפות האלה, שכל המושג שלהם זה חיים. ובשפה הרביעית, ובספר חיים, ברכה ושלום, אנחנו נפתח עם החיים, כל הזמן חיים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. אומר המהר"ל, מתברר, שכל הזוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, זה הכל, כמו שאומר רבי יצחק, למענך אלוקים חיים. כי בעצם החיים הם לא החיים הפרטיים שלי. החיים זה הקשר למקור. הדבקות שלי בריבונו של עולם זה החיים. למענך אלוקים חיים, שנזכה להופיע את קדושתך בעולם, זה מה שאנחנו מבקשים בראש השנה. זה לא בקשה פרטית. זה לא בקשה פרטית שהשתרבבה לשלוש ראשונות. זה אולי הבקשה העליונה להופיע את אור פני מלך חיים פה במציאות. להופיע את דבר השם בעולם. להיות קשור למקור, להתענג, להיות דבק בהשם ולהופיע את החיים האלה בחיי חיותנו פה במציאות. אנחנו עומדים ממש בערב ראש השנה וזוכים, אני מברך בעזרת השם את כל הבאים לפה ואת כל בית ישראל בכלל. שנזכה לחיים, להיות קשורים למקור, לא לחיים כי לא מתנו, לא לחיים כאלה שהם במקרה, לחיים שהם בעצם, לחיים שהם כל ימיו, כמו שאני בא בימים, לבוא עם כל הימים האלה ולהתקשר למקורם. בעזרת השם שנזכה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. אשריכם ישראל.